פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או ענבר רעם באינסטגרם והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי והגדול במדינה. השעה 4:00 ואנו שוב באולפן 3. היום יום שני ד' סיוון תשפ"ד, 10 ליוני 24. ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהויות ישראליות, מול המיקרופון בן שפט עורך תחקיר ומגיש, ומי בשידור שוקי הטכנאי. נזכיר למאזינינו אירועי חודש יוני חשובים בעולם ובחיי מדינת ישראל. הפלישה לנורמנדי, בשישי עד השלישים ליוני 1944. מלחמת ששת הימים, חמישי עד העשירי ביוני 1967. מלחמת לבנון הראשונה, שישי עד ה-29 לספטמבר 1982. וביוני השנה, 2024, אוניברסיטת בר אילן רמת גן, חוגגת תרומה דרמטית של מיליארד שקלים מיהודי אמריקני, שתשנה עבורם את כללי המשחק. הערב, 48 שעות קודם כניסת חג השבועות, נארח את הרבה גליה ריבה צדן. וינה ואימה נייחד את השידור על שלושת הנשים המדהימות שיסדו בדרכן את שושלת בית דוד ותחילת הלאום היהודי. ולפני שנצא לדרך, נשמע את השיר המוכר לכולם עוד מימי גן הילדים, סלינו על כתפינו ראשינו עטורים.
אך בתוך לא הטנה רק פאר ביקורים פה העליתי וראשי עטרתי זר לה 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 מן הכפר מוביל העירה בין רואים תלה
הרבה גליה ריבה סדן, את איתנו?
כן, נעים מאוד.
נעים מאוד, שמח שוב פעם שאנחנו מתארחים יחד. אם את זוכרת, עשינו את זה לפני שנה. חלפה לנו שנה ואנחנו שוב יחד. הרבה גליה ריבה סדן היא רבה בקהילת בית דניאל תל אביב, אם בית הדין הרפורמי לגיור ולאישות. ולפני שנצא לדרך, ספרי למאזינות ולמאזינים מי את, איך התגלגלת להיות רבה ומעשייך כרבה במרכז דניאל ליהדות מתקדמת, תל אביב יפו.
אז נגיד שאני גדלתי בקיבוץ בגליל המערבי, קיבוץ יחיעם, עם הרבה מאוד תרבות ישראלית, אפרופו סלינו על כתפינו, חג השבועות, היה החג הכי חשוב בשנה, קראנו לו שם חג הביקורים, לא חג השבועות, והתגלגלתי, הכרתי את התנועה הרפורמית, עוד לפני הצבא, במהלך שנת השירות שלי, ואחר כך הייתי בקשר עם קיבוץ לוטן לאורך שנים, ובסופו של דבר, הכרתי, הגעתי במקרה כאן לבית דניאל, לקהילה הרפורמית הגדולה בתל אביב, והפכתי להיות פעילה בקהילה, החלטתי ללכת ללמוד רבנות, בעקבות חברים וחברות, קבוצת הצעירים שדיברנו על זה אז, למשל הרב גלעד קריב, חבר הכנסת, ממפלגת העבודה היה חלק מן החבורה הזאת, ולמדנו ביחד, הוסמכנו ביחד, לרבנות, ובתום לימודיי, כמובן חזרתי הביתה, אחרי שבמהלך שנותיי הסטודנטיאליות, עבדתי בקהילה בירושלים, עבדתי בקהילה בראשון לציון, ובתום לימודיי, סמוך להסמכתי, חזרתי לבית דניאל, וכאן אני אחראית על מערך הבר מצוות והבת מצוות שלנו, שהוא מערך גדול מאוד, בערך 230 תקסים בשנה, ועל מספר דומה של מתגיירות ומתגיירים שמתגיירים דרך בית דניאל, ובשנים האחרונות אני גם מכהנת כאם בית הדין של כל התנועה הרפורמית בארץ, שמגיירת מאות אנשים בשנה, גברים, נשים, ילדים, וזה כמובן מאוד מתאים לשבועות, נכון, ענייני הגיור, רות נחשבת לגיורת הראשונה.
ולפני שנתחיל עם רות, יש איזה דבר שקצת חסכת מהמאזינים עלייך, אני זוכר שסיפרת על המהפך הגדול שאת עברת מבית ילדותך למה שאת.
אני חושבת שכולנו עוברים כל מיני גלגולים במהלך חיינו, כאמור, גדלתי במשפחה קיבוצניקית, בקיבוץ לשומר הצעיר.
רחוקה מדת, רחוקה ממסורת, אם אני זוכר נכון.
סליחה?
בבקשה, לא, תספרי קצת על עצמך, יראו איך אפשר לעשות מהפך, שעוד מהפך דומה, הסתרות.
אני אומר ש... כאמור, גדלתי במשפחה של השומר הצעיר, משפחה אתאיסטית, אבל קשה לומר שלא הייתה מסורת בקיבוץ, הייתה מסורת מאוד סדורה, רק מן הכיוון החקלאי של החגים, של השבת, כן? היה מאוד ברור, המפות הלבנות בחג ובשבת, הדלקת הנרות, נכון שלא ברחו ברכה מסורתית, אלא קראו שיר של לאה גולדברג, אבל היה מאוד ברור מה עושים בחגים, מה עושים בשבתות, כלומר התרבות הזאת של החיבור למעגל השנה היהודי תבועה בי. אלוהים זה משהו שנכנס בשלב יותר מאוחר, כן? אלוהים, רוחניות, אלה דברים שבאמת נחשפתי אליהם כשהייתי בת 19, בת 20, וזה באמת היה מהפך גדול. אני תמיד אומרת שכהורים אנחנו יכולים להיות מאוד גאים בילדים שלנו, כשהם, כן, כשחינכנו אותם לחשיבה עצמאית, והם עומדים על רגליהם, ומוצאים את דרכם בעולם, כל עוד היא חיובית וטובה ותורמת לחברה. כן.
יפה. נצא לדרך עם מגילת רות, ותספרי לנו מה רקע עלילת ספר רות שתיקרא בביתי הכנסיות בעולם מחרתיים, מתי נכתבה ועל ידי מי נכתבה. תכניסי אותנו המאזינים קצת לרקע ההיסטורי, איפה אנחנו עומדים.
המגילה אומרת ויהי בימי שפוט השופטים. המחקר חלוק על השאלה הזאת, דרך אגב בברית, כן, בתנך הנוצרי, כן, שכולל את הברית הישנה כדברם, כדבריהם, ואת הברית החדשה, שם באמת מגילת רות מוצמדת לספר שופטים, מפני שנאמר שהיא התרחשה בתקופת שפוט השופטים. המחקר חושב שהיא התרחשה הרבה יותר מאוחר, ויכול להיות מאוד שהמגילה הזאת נכתבה כקונטרה בתקופת עזרא ונחמיה, כאשר עזרא ונחמיה מנהלים מאבק עיקש מאוד בנישואים לנשים נוכריות כאן בארץ בימי שיבת ציון. אני מזכירה, שיבת ציון מתחילה בשנת 538 אחרי הכרזת כורש בתקופה הפרסית. אחרי הגלות הראשונה אנחנו שווים מבבל שהפכה לפרס בינתיים.
לפני הספירה.
לפני הספירה. ועזרא ונחמיה מגיעים לפה בסביבות שנת נגיד 400 ומשהו לפני הספירה, ומנהלים מאבק עיקש מאוד בנישואים לנשים נוכריות כאן בארץ. מאבק שדרך אגב אנחנו לא יודעים איך הוא יסתיים, כי העלילה מסתיימת באמצע, ואנחנו לא יודעים האם באמת כולם גרשו את הנשים הנוכריות או לא. יש סברה במחקר שמגילת רות נכתבה כקונטרה, ושמגילת רות באה בעצם לומר בדיוק את ההפך, הנה אישה נוכריה יכולה להיתמע בתוכנו, ולא רק זה, אלא שהיא מואביה, אולי עוד נדבר על זה בהמשך, ולא רק זה, אלא שהיא תהיה סבתא רבתא של דוד המלך, כן, שממנו יבוא המלך המשיח. כלומר, זאת הגישה ממש ההפוכה לגישתם של עזרא ונחמיה.
הרשי לי להשלים את מה שאת אומרת על תקופת עזרא ונחמיה. קרה דבר שעשה מהפך גדול. הם החליטו שיהודי הולך לאחר אמו ולא לאחר אביו. דהיינו, המהפך של האם היא הקובעת את יהדותו של הנולד, היה שונה קודם את תקופת עזרא ונחמיה שהיה אז אחרי האב.
אני חושבת, לפחות למיטב ידיעתי, שהשינוי הזה מתחולל הרבה אחר כך בתקופת חז"ל, אבל שוב, קשה לפעמים לשים את האצבע המדויקת מתי בדיוק דברים חלו, גם בגלל שחז"ל זוקפים הרבה מן התורות שלהם כביכול לעזרא הסופר באופן פיקטיבי, רק כדי לתת לזה תוקף. אבל כן, טוב. בהמשך גם באמת משתנה הגישה הזאת.
שהיא גישה בתקופת... עד היום שהתבססה בחוק השבות, שהוא כה חשוב לעם היהודי.
נכון. חוק השבות כולל את חוק מיהו יהודי, כיוון שחוק השבות בעצם אומר שמי ש... סבתו או סבו מאחד מן הצדדים הוא יהודי יכול לחזור לארץ. אז בהמשך שואל החוק, בסדר, אז מי הוא יהודי? אז אומרים, יהודי הוא מי שאימו יהודיה או שהתגייר. ועל כן בעצם החוק הולך בעקבות ההלכה, בניגוד לדעות שקיימות בעולם, פחות בארץ אבל קיימות בעולם, שאומרות היום שהיהדות צריכה ללכת או לפי האב או לפי האם. זה באמת פחות מקובל בארץ, לא תפס פה כל כך, במיוחד בגלל שמדינת ישראל לא מכירה באנשים ששורשיהם יהודים מצד האב כיהודים.
אז נתקדם עכשיו לכיוון, עוד צעד אחד לכיוון המגילה. מי הם ארבעת הדמויות המרכזיות במגילת רות?
זאת שאלה טובה, מי הן ארבע הדמויות המרכזיות. אני חושבת שיש לנו שלוש דמויות מרכזיות, והן בועז, שפחות אולי נדבר עליו היום, למרות שסיפורו מעניין ויש מדרשים מעניינים עליו. כמובן, רות ונעמי הן הגיבורות הראשיות של המגילה. המגילה מלווה אותן לאורך שהותן, ובאמת בשני הפרקים הראשונים, פרק א' ופרק ב', הן הכוכבות, והן גם מי שמסיימות את המגילה.
אבל אם את מדברת על סיום המגילה, מוזכר שמה שם תמר, וגם כתוב באפילוג שתמר הולידה את פרץ, שהביא את עובד, ובסוף הגיע לשושלת בית דוד.
כן, אז תמר אכן היא חלק מן השושלת שהביאה ללידתו של עובד, בנם של רות ובועז, אבל היא איננה גיבורה, היא מוזכרת כבדרך אגב. אני רק אגיד שזה מעניין להסתכל על השורשים גם של רות וגם של בועז. כן, בועז בא בכל המשפחה כולה, גם קרובי המשפחה שלו, אלימלך, מחלון וחיליון, ש מקפחים את חייהם בפסוקים הראשונים של מגילת רות, כולם באים משבט יהודה. ושבט יהודה מקורו כמובן ביהודה, בנו של יעקב, וסיפור תמר ויהודה, שמסופר בבראשית פרק למדחת, סיפור תמר ויהודה הוא סיפור יוצא דופן, מפני שתמר עוברת על איסור של גילוי עריות. אסור לחם לשכב עם קלטו. אבל כיוון שהוא לא דואג שבנו שאילה
יתחתן עם תמר,
היא נוקטת יוזמה באופן מאוד אקטיבי, ומתחפשת לזונה, שוכבת עם יהודה, וכך נולדים התאומים פרץ וזרח, ובאמת השושלת ממשיכה דרך פרץ עד לעובד, וזה מוזכר בסוף.
חז"ל,
רגע, זה האיחוס של עובד, הסבא של דוד המלך, מצד אביו. מה האיחוס שלו מצד אמו? האיחוס שלו מצד אמו גם הוא סיפור של גילוי עריות, מפני שאחרי חורבן סדום ועמורה, לוט נשאר עם שתי בנותיו, הן רואות את סדום ועמורה חרבות, והן אומרות, אין יותר גברים בעולם.
איך נביא צאצאים?
אם אנחנו לא נדאג להביא צאצאים לעולם, לא יהיה יותר מין אנושי. והן גורמות לאביהן להשתכר, ושוכבות איתו בתורות, לילה אחת זאת, והתורה לא יוצאת כנגדן, כן? בבראשית פרק י"ט היא לא יוצאת כנגדן, להפך, יש פה אפילו איזה
המדרש אומר שלוט ידע את הדבר והתיר את זה בשתיקה.
זה המדרש, אבל בתנך באמת לא ברור מה הוא ידע או מה הוא לא ידע. מן האירוע הזה נולדים שני עמים, מואב ואמון, ורות כידוע היא מואביה. וזה מאוד מעניין שמשני הצדדים בעצם עובד יהיה צאצא של גילוי עריות, למרות שבשני המקרים מדובר במשהו שנתפס בתורה כמוצדק, כלומר המטרה באיזשהו מקום מקדשת את האמצעים. עכשיו זה, כשאנחנו מדברים על זה באופן סטרילי, אנחנו אומרים לא יעלה על הדעת, כן, שבנות ישכבו עם אביהן, שחם ישכב עם קלטו, אבל בעובדה שמי שיוצא מזה זה בסופו של דבר דוד המלך.
לכן שידחתי או, או, או מבקש לשדך את תמר לאחת, לארבע הדמויות המרכזיות שבנו את בית שושלת דוד.
כן, לא שמעתי את תחילת המשפט.
לכן שידחתי את תמר גם כן לשידור שלנו היום, כי אחת מהדמויות המרכזיות לבניית שושלת דוד.
כן.
נמשיך רגע הלאה ונשאל, מה הנרטיב המרכזי של סיפור רות? מדוע הוא קפץ מעלה? חז"ל שואלים מדוע נכתבה מגילת רות? הרי אין פה חוקים, אין פה איסורים, אין פה התרות, אז מדוע נכתבה? והתשובה, כבוד הרבה?
אני לא יודעת לאיזה מאמר של חז"ל אתה
מכוון
כרגע, אתה מוזמן להשלים את המשפט, אבל אני אגיד שהמגילה הזאת, כמו שאמרתי, יש הטוענים שהיא באה להיות חלק מן הוויכוח על שאלת הנשים הנוכריות, חז"ל רואים ברות כמובן סמל ומופת לחסד. זאת מגילת החסד, ככה היא נקראת בחלק מהמדרשים, ואכן חסד גדול היא עושה עם חמותה כאשר היא בוחרת לעזוב את עמה ואת מולדתה וללכת בעצם לסעוד את חמותה, שתיהן נשים שכבר אינן צעירות, שתיהן אלמנות, שתיהן יודעות שהן נדונו לחיות מקבצנות. זה מה שבעצם רות עושה, הולכת ומקבצת שיבולים אחר הקוצרים, סופגת אלבונות והטרדות, כמו שמתאר פרק ב' עד שבועז יציל אותה, ובעצם יגן עליה מפני הקוצרים, הנערים הקוצרים. ולמרות שהיא יודעת שזה יהיה גורלה, ולא רק שהיא אלמנה והיא ענייה, היא גם זרה ומואביה, למרות זאת היא לא נוטשת את קלתה, ומצטרפת אליה כדי לסעוד אותה. והמגילה, וזה כבר חז"ל לא אומרים, אבל המגילה היא מגילה של חברות ושיתוף פעולה בין שתי נשים, שיחד עושות כל מה שאפשר כדי להוציא את עצמן ממעגל העוני. יש פה הרבה יוזמה, יש פה הרבה כוחות. רות נקלט במקרה לשדה של בועז, וכשנעמי שומעת את זה, היא אומרת, יש פה הזדמנות. בואי לא נפספס את ההזדמנות. אם הייתה הזדמנות כזאת, אולי זה מאלוהים.
חז"ל אומרים שלא לחינם היא נקלעה לפתע לשדה בועז, כי הדרך שהוביל אותה המלאך, הוביל אותה לשדה של בועז.
אני חושבת, אכן, אני חושבת רק שצריך להיזהר, כן, כאשר אנחנו מתארים את הדברים, כדי לא לבלבל, כי לפעמים אנשים, כן, מרוב שמספרים לנו את הסיפור על אברהם ששבר את הפסלים של אביו, כולם בטוחים שהסיפור הזה, שהוא בסך כל מדרש, שנובע ממוחם היצירתי של חז"ל, נמצא בתורה והוא לא נמצא בתורה. אז צריך לעשות פה איזושהי הבחנה בין מה שנמצא במגילת רות והפרשנויות שלנו למגילת רות, לבין המדרשים, שהמדרשים הם גוף חיצוני שנובע באמת ממוחם היצירתי של חז"ל, שבאים ואומרים, הנה יש מלאך שמכוון את רות, יש דין ויש דיין, יש סיבה לכל הדברים ולדרך שבה הם קוראים. כן, אבל זה באמת איזושהי פרשנות חיצונית שאיננה קיימת במגילה. במגילה כתוב, ואיקר מקרה. זאת אומרת, קרה מקרה. והיא נזדמנה לשדה של בועז, ופה באמת אני חושבת שדווקא אם אנחנו מסתכלים על זה לא בעיניים של חז"ל, אלא ממש בפשט של הכתוב, אז אנחנו רואים את גודל היוזמה של נעמי. זאת אומרת, נעמי אומרת, הנה, אם התמזל מזלנו, אם במקרה התגלגל לשדהו של בועז, בואי תמשיכי שם. יש לנו קשר משפחתי.
הוא היה בן דוד שלה.
מה?
הרבה, הוא היה בן דוד שלה.
הוא קרוב משפחה רחוק.
הוא היה בן 80, רות הייתה בת 40, והמדרש אומר שהוא היה בן דוד של נעמי.
אני שוב אומרת, כל הפרטים שאתה אומר עכשיו הם מדרש.
מדרש, לא.
לא כתוב, לא כתוב במגילת רות שרות הייתה בת 40, אולי הייתה בת 28, אנחנו לא יודעים. לא כתוב שבועז היה בן 80, אולי הוא היה בן 42, אולי הוא היה בן 30.
אז מאיפה הם היוו את המספרים?
ולא כתוב שהוא בן דוד שלהם, כתוב שהוא רחוק.
מודה, מודה.
מודה לנו.
כן, הוא מודה, הוא, הוא מודה לנו.
איך אומרים בסלנג, הוא רחוק משפחה, הוא אפילו לא קרוב משפחה. והנה עוד יהיה בסוף המגילה גואל שקרוב אליהם אף יותר ממנו.
משום שפלוני אלמוני הקרוב יותר לנעמי סירב לעשות את זה.
סירב לגאול, כן, לעשות את זה.
הוא סירב לייבם, הוא סירב לייבם.
לא, אבל גם, אני גם אגיד, אני מציעה לא להיכנס לחוקי היבום, שהם מסובכים בפני עצמם, וגם יש התוהים האם חוקי היבום בכלל חלים פה, כן? כיוון שחוקי היבום מחייבים רק את האחים של המת, ולמחלון כידוע לא היו אחים, כי קיליון הלך לעולמו יחד איתו. אז זאת שאלה בפני עצמה, שאלה משפטית, שאולי נשים אותה רגע בצד, כי לקחנו כיוון אחר. אני רק אגיד שמה שיפה בנעמי ובתוכנית שלה, זה שיש לה הרבה סבלנות. היא מבינה, כן, הרי מישהו אחר, מישהי אחרת, הייתה אומרת, הנה, פגשת את בועז, יאללה, תצאי איתו לדייט, בואי תנסי לפתות אותו, נמשוך את תשומת ליבו, נציע לו לגאול אותנו. היא מבינה שבועז לא פנוי לזה. הוא באמצע הקציר, לא סתם המגילה הזאת נקראת בחג שבועות.
הוא גם גביר המקום. הוא אחד מהשירי המקום, הוא גביר. הוא לא איזה מין הלך רוח.
ולכן נעמי אומרת, תקשיבי, תמשיכי ללקט שיבולים רק בשדה הזה, לאט לאט הוא יכיר אותך, הוא כבר שם אלייך לב, עוד במפגש הראשון שלכם, הוא שמע את שמעך, תתקרבי אליו בדרך אגב, וגם אל תטרידי אותו בכלום, בכל התקופה הזאת של הקציר, כי הוא מאוד מאוד עסוק. רק כאשר מסתיים הקציר, קציר החיטים בקיץ, היא שמה לאורך כל התקופה של קציר השעורים שמתחיל בפסח, ולאורך כל תקופת קציר החיטים שמסתיים באמצע הקיץ,
זה 40
רק
יום.
אז, רק אז, אומרת נעמי, עכשיו בשל הזמן, עכשיו, אחרי תקופה ארוכה, הנה את יכולה לגשת אליו. אני חושבת שהסבלנות הזאת, גם היא מלמדת אותנו משהו על החיים. זה לא רק החסד של רות. זה גם העובדה שכאשר יש בעיות קשות, מורכבות, צריך סבלנות, צריך לאט לאט לטוות את החוטים, לאט לאט ליצור את הקשרים, לאט לאט לבנות את הסיפור, כדי שהוא יבוא לידי גמר טוב בסופו של דבר.
מה תעני לי אם אני אומר לך שיש מידה מסוימת של חוסר מוסריות מנעמי לרות? היא אומרת לה, תתרחצי נכון, תלבישי את הדברים, את הבגדים הנכונים, תלכי בלט בין רגליו. זה משדר שידור לא כל כך מוסרי על פניו.
אז לכן אני חושבת שלא סתם יש לנו ברקע את הסיפור של בנות לוט ואת הסיפור של תמר. מפני שאולי מה שהסיפור רוצה לומר לנו זה שמקרים קיצוניים, סיטואציות קיצוניות, מזמנות גם אולי פתרונות קיצוניים. ואני אגיד שלנשים באותה תקופה, נשים עניות, שתלויות, כן, שאין להם גבר שהן יכולות להיות תלויות בו ושיכול לחלקל אותן, בעצם עמדו לרשותן שתי אופציות. האחת היא קיבוץ נדבות, והשנייה היא זנות. ואני חושבת שנעמי לא, היא לא מבקשת מרות לזנות, למרות שהיא יכלה, זאת גם אופציה, זאת דרך לגיטימית לגמרי בתנך, זאת דרך לגיטימית לגמרי במסורת שלנו להתפרנס כאשר מדובר בנשים עניות, ופה היא אומרת, תקשיבי, לפעמים כן, את צריכה לפתות אותו, כן, את צריכה למשוך את תשומת ליבו, בואי ניקח את זה צעד אחד קדימה, ובאיזשהו מקום, כן, אם נרצה להתייחס לזה בבוטות, אז נגיד היא מסרסרת בה. אבל היא לא מסרסרת בה, היא מציעה לפתרון, ושתיהן זקוקות לפתרון הזה. שתיהן רוצות לצאת ממעגל העוני.
היא נכנסה למעגל העוני, צריך להזכיר למאזינים, כאשר היא הייתה, היא ואבימלך היו מראשי הקהילה, מאשירי הקהילה שבעקבות רעב, שפגד את בית לחם, עזבו למואב.
כן, מה...
ומה שקורה הוא, שחזרה במואב, למה עברו למואב? כי שם זה מואב שוכנת קצת יותר גבוה, וקיבלה מואב כשטח אדמה, קיבל יותר גשם, שחזרו, שחזרה נעמי ללא בעלה אבימלך וללא מחלון וחליון, ותהום העיר ותשאל הזו נעמי, מה היא ענתה לה? אל תקרנה לי נעמי, תקרנה לי מרה, כאמר הילד שדי. היא ירדה ממרום עושרה לשפל הנמוך ביותר.
נכון, ולכן אני אומרת שיש פה, בהחלט יש פה מעשה שעשוי להתאפס כלא מוסרי, אבל היא חשה כנראה שאין להם ברירה, שאין להם ברירה, ובסופו של דבר גם בועז רואה את הטעם שבעניין. העובדה היא שהוא לא משלח את רות, אלא הוא אומר לה שכבי עד הבוקר. כלומר, בואי תישארי איתי פה, כדי שלא יראו אותך, הרי אם את באה והולכת באמצע הלילה, אולי חושבים שבאמת את עוסקת בזנות. אבל אם את שוכבת פה עד הבוקר, אז רואים שפרסתי עלייך את חסותך, ואני אטפל כבר בעניינים בבוקר, ובאמת הצעד הבא בפרק ג' היה... לוקח אותנו, בפרק ד'
לשערי העיר. הוא לוקח אותנו לשערי העיר, ושם סקיני העיר פוגשים את מוני על מוני, והוא אומר, אני לא הולך על הציפור, ונכנס בועז לתמונה.
אכן.
מה, איך את רואה את אמצעי השכנוע של נעמי, את קלותיה לחזור אישה לבית אמה? למה היא לא מזכירה את בית אביה? את בית אביהם, את בית אביהם של השתיים. אורפה חזרה לבית אמא, רות דפקה בה. אבל מה היה בעצם, מדוע רות לא מדברת על בית האב?
זאת שאלה מעניינת, אין לי תשובה עליה, וזאת, זה אכן חריג בתנך, בדרך כלל מדברים על בית אב, כן? אנחנו עכשיו בספר במדבר, בפרשת במדבר, פרשת נשוא, המפקד הגדול, וסופרים את האנשים לפי בתי אב, כן? ולא לפי בתי אם. אולי באמת בגלל שהדגש במגילה הזאת הוא על הכוח הנשי, האם היא זאת שבולטת, האם המנחמת, כן? האם שאליה חוזרים כאשר באמת הניסויים מסתיימים כמו שהם מסתיימים. ועל כן היא אומרת להם, אני לא אמא שלכם, אין מה לעשות. אולי קראתם לי כמו שמקובל עד היום בחלק מן המשפחות, כאשר מתחתנים, כן, הקלה קוראת לחמותה אמא. אולי קראתם לי אמא, אבל אני לא אמא שלכם, ואתן צריכות ללכת חזרה.
היא גם נתנה סיבה מדוע, כי היא כבר לא תביא ולדות, והן גם לא יכולות לחכות עד שהנס הזה יקרה, ולכן כל אחד תחזור חזרה לבית אמא.
נכון, הנה אנחנו חוזרים שוב לעניין של היבום, שהוא לא ריאלי במקרה הזה. כן?
הרבה, אני חייב לשתף אותך מוואטסאפ שאני מקבל פה באייפד שלי. אחד בשם אביגדור כותב, אתם שתיכם משפילים את נעמי ורות, אתם לא רואים אותם בקדושה שהם נמצאים בו.
אני חושבת שאיש באמונתו יחיה, ושבהחלט אפשר לפרש את המגילה בדרכים רבות. אני רוצה לומר שבעיניי הטקסטים חיים ככל שאנחנו ממשיכים לחשוב עליהם, ואפשר לחשוב עליהם מכל מיני גישות. אני לימדתי את מגילת רות פעמים רבות, אני עומדת להעביר שיעור על מגילת רות בתיקון ליל שבועות.
אנחנו נדבר על תיקון ליל שבועות בסוף אצלכם, כן.
אז אני עומדת לדבר על מגילת רות גם השנה בתיקון ליל שבועות אצלנו בבית דניאל, ואני חושבת שזה מה שנותן לטקסטים את החיים שלהם, וכשאנחנו מסתכלים במדרשים של חז"ל, אנחנו רואים שאנחנו לא ממציאים שום דבר, שגם חז"ל מרשים לעצמם להיות בוטים לפעמים, להעביר ביקורת, הם מעבירים ביקורת על משה רבנו, הם מעבירים ביקורת על אברהם אבינו, המסורת שלנו היא לא מסורת של חן, חסד, רחמים, שושנים וברדים. לא, היא מסורת חיה, קיימת, נושמת, בועטת. אפשר לראות את הדמויות מן הכיוון הזה ומן הכיוון הזה, כשאנחנו משטיחים את הדמויות לכדי שתי נשים חסודות שעשו חסד גדול והביאו לעולם את דוד המלך. אני חושבת שזה פשוט פחות מעניין, אותי לפחות. ובעיניי המסורת הזאת תמשיך לחיות, רק אם נרשה לעצמנו באמת, ממוחנו הקודח, לפרש, לדון, לבקר, זה מה שהופך את זה למעניין.
נבוא אולי ל... א', אני מסכים איתך, ואני מקווה שהמאזין שכתב לי שמע את הסברך שאני משתתף איתו. נעבור לרגע, לדעתי, לאחת משיאי המגילה. וזה שבועת רות לנעמי. ואני מבקש לצטט. ותאמר רות, למי לנעמי בסוגריים, אל תפגעי בי, לא עוזבך לשוב מאחורייך, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי, ובאשר תמותי אמות, ושם אקבר. כה יעשה לי אדוני לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד בינך וביני. איך את רואה את ה... אפשר להסתכל על זה משני צדדים. השאלה היא, מה את רואה פה כרבה שיושבת כאם בית דין לגיור?
כמו שאמרתי, רות נחשבת לגיורת הראשונה, נחשבת שגרים וגירות היו מברכים על ההזדמנות לומר, עמך עמי ואלוהייך אלוהי, ובזה הסתיים הגיור, כן? זה לא התהליך כפי שחזל קבעו אותו וכפי שאנחנו נוהגים עד היום, אבל היא נחשבת לגיורת הראשונה, שבועות הוא במובן הזה חג הגרים והגירות, ואני חושבת שיש...
אז לדעתך היא עברה גיור? היא גיורת לדעתך, או... היא לא עברה את הסף שאת את כאם בית דין רואה בו?
זה לא רלוונטי, זה שייך לתקופה אחרת, ואני מזכירה לכולנו שבתקופה ההיא, מה שקבע הוא הגבר, כן? גם יוסף התחתן עם אסנת המצרית, וגם אברהם לקח את הגר המצרית, וגם יעקב התחתן עם לאה ורחל הארמיות, כן, וכולי וכולי, ואין לזה שום חשיבות, כי השושלת, כפי שהתנך מבין אותה, השושלת הולכת תמיד לפי האב, ואילו האישה מצטרפת או מצופה להצטרף לאורחות חייו, מסורתו, תרבותו ודתו של הגבר. לכן אלוהים מבקר את שלמה על כך שנשותיו ממשיכות לעבוד את האלילים שלהם. לכן עזרא מבקר את העם, על כך שהעם הולך בעקבות נשותיו ועובד אלילים, כן? כי זה לא מקובל, כי הציפייה היא שהאישה תלך בעקבות הגבר, ועל כן זה לא משנה אם רות הייתה עוברת תהליך כזה או אחר, אומרת עמך עמי ואלוהיך אלוהי או לא, זה לא משנה, ברגע שהיא ניסית לבועז, היא הופכת מבחינה טכנית ואתנית, היא הופכת לחלק מעם ישראל.
אבל הרגע, אם הבנתי אותך טוב, האב היה צריך להיות היהודי או האם. עכשיו את משדחת אותה לבועז, זה בעלה החדש, איך הוא מעביר את יהדותו אליה? זה לא הבנתי לגמרי.
הוא לא מעביר את יהדותו אליה, הוא מעביר את יהדותו אל הצאצאים.
לצאצאים.
כמו שכולנו בני ובנות יעקב וארבע נשותיו, שכולן אינן מעם ישראל, כן? אז זה לא שבועז יעביר את יהדותו אליה, היא באמצעות הנישואין כבר מבחינה תרבותית, מכניסים אותה אל העם, והשייכות, יהדות זה מושג שאולי פחות מתאים לתקופה ההיא, השייכות לעם ישראל עוברת דרך האב, כך אנחנו רואים בתנך. כמובן שכמו שאמרת, חזל שינו את זה, והיהדות נקבעת על פי האם ב-2000 השנים האחרונות, ולא על פי אב, אבל בתנך כולו אין רלוונטיות למוצאה של האישה. מי שמעביר את השושלת של עם ישראל הוא אב לבנו. ועל כן הצעד של רות הוא רק צעד סמלי. היא אומרת, אני מצטרפת אלייך, אני הולכת בעקבותייך, אני עושה מעל המצופה. הרי אוסנת המצריה לא אמרה ליוסף, עמך עמי ואלוהיך אלוהי, אוקיי? ורחל ולאה לא יצאו בהצהרה דומה כאשר הם נישאו ליעקב, וכך הלאה וכך הלאה. כן? זאת אומרת, יש פה מחווה. זאת הנקודה. יש פה מחווה שאיננה הכרחית. רות בוחרת לעשות את הצעד הנוסף ולהגיד לנעמי, בלי קשר לשאלה, האם אני אנסה בסופו של דבר למישהו מעם ישראל או לא, אני אומרת לך שאני לוקחת על עצמי את האחריות להמשיך יחד איתך בדרך שלך, של מחלון, של קיליון, של אלי מלך, כן, גם אם אין לנו בנים, לה ולנעמי בינתיים אין בנים, ואין לנו את מי לגדל ואת מי לחנך בבית, הבית שלנו יהיה בית שתרבותו היא תרבות ישראלית, מה שאנחנו קוראים לה היום תרבות יהודית. כן, אנחנו נהיה חלק מעם ישראל. והיא לא הייתה חייבת לעשות את זה, היא יכלה ללוות את נעמי גם בלי להכריז את ההכרזה הזאת, וזה מה שהופך את ההכרזה לכל כך מרגש.
ואם היא כל כך מרגשת, גם אותי, מדי שנה, אני ממש מתרגש, ואני לא אומר את זה בלצון, אלא במלוא הבנת המילה, מה תעני אם אני אשאל אותך, האם אין פה ביטול עצמי של רות מול נעמי, ואם כן, מדוע עשתה את זה?
כתבתי על זה מאמר, בזמנו הרציתי לא מעט על השאלה של הביטול העצמי של רות, וזמננו קצר, אז לא נרחיב בעניין הזה.
אז רק נקודה או שתיים, כי זה חשוב לנו לדיון של היום.
כן, אני עומדת לומר את זה. אז אני אומר שזאת נקודה מאוד טובה, כן? מה זה אומר למחוק את הזהות שלי ולוותר עליה? ואני חושבת שהיום, כאשר אני עוסקת בגיור כאן בארץ, ועוברות דרכי כל כך הרבה נשים, גם גברים, אבל אנחנו עוסקים בנשים כרגע, נשים שמתגיירות, אני חושבת שצריך למצוא את האיזון הנכון בין שמירה על הזהות שעליה גדלתי, השירים שעליהם גדלתי, הסיפורים, השפה, לבין האימוץ של התרבות היהודית, של הדת היהודית, של המסורת, של אורחות החיים היהודיים, ואני משתדלת לעזור לגרות וגרי הצדק שלנו, באמת למצוא את האיזון הנכון. כמובן שמבחינה דתית הן הופכות להיות יהודיות, אבל אנחנו בניגוד לגיור אורתודוקסי לא מצפים מן הגרים והגרות שלנו לשכוח את מוצאן, ואנחנו לא אומרים להם אביך ואימך, הם כבר לא אביך ואימך, עכשיו את בת אברהם ושרה. לא, אביך ואימך הם עדיין אביך ואימך. וכמו שאני בחרתי, אמנם כמובן נולדתי יהודיה, אבל בחרתי בדרך אחרת מזו של הוריי במובנים רבים. כך הן בוחרות בדרך שונה מדרכם של הוריהן. ועדיין היום ישבה פה מישהי וסיפרה לי בהתרגשות על התמיכה של ההורים שלה, שחיים ברומניה, התמיכה שלהם, ההבנה שלהם, שלמרות שהיא הולכת בדרך אחרת, היא חיה בישראל, היא בוחרת להתגייר, למרות זאת הם תומכים בה ואוהבים אותה ומחזקים אותה, ואין שום סיבה שהיא תמחק אותם. ורות באמת בחרה למחוק לגמרי את עברה, וזאת בחירה שאפשר לשים לצידה סימן שאלה.
כאם בית דין לגיור, שאלה באמת, היא לא שאלה אישית, אבל היא שאלה עמוקה. את באמת מאמינה שאדם יכול, הוא נולד לדת אחת, והוא עובר לדת שנייה, במלוא מובן המילה, יכול להיות שהוא אולי בלילה חולם הלאה על, על בית ההורים, שהיו אולי בודיסטים, אולי קתולים, אולי פרוטסטנטים, ולשם זה, הרשי לי לספר לך סיפור קטנטן ולמאזינים. אני חייתי הרבה שנים באנגליה, והיה לי חבר מאוד טוב, שהתחתן עם גויה וגייר אותה. ברגעי משבר ביניהם, היא אמרה לו, בלאדי ג'ו. אמרתי לה, אני לא אוהב לשמוע את זה. ואז היא אמרה, I'm sorry. הבנתי אז שזה לא יכול להפוך בתוכו למשהו אחר. איך את מתמודדת עם השאלה הזאת, ועם הדוגמה החיה שלשמחתי אף אחד לא יזהה אותה עם כלום, עם אדם מסוים.
אני חושבת שהדברים שאמרת מאוד חמורים, אני מוחה עליהם. אני חושבת שאנשים עושים תהליך רגשי מאוד עמוק, מאוד כנה. אני לא יכולה לדבר בשם אדם כזה או אחר, ומה שהיא אמרה לו או לא אמרה לו. אני לא חושבת שהמקרה הזה מלמד על שום דבר. אני טיפלתי בגיור של אלפי אנשים במשך 20 שנות קריירה שלי, ואני קדה בהשתאות, קדה אפיים ארצה בהשתאות בפני כל אחד ואחת מהם, על הבחירה שלהם להיות חלק מן העם שלנו. אחרי השבעה באוקטובר, אנשים יכלו לקחת את הרגליים וללכת מכאן, ורבים עשו זאת, גם יהודים מבטן ומלידה. ואני רואה איך אנשים בוחרים באופן מודע להישאר כאן, איתנו, במדינה הזאת, לחיות חיים יהודיים, והם אומרים בריש גלי, אנחנו חלק מן העם הזה, בטוב וברע, ואנחנו לא נקום ונלך מפה, ולא ננטוש את העם הזה, ואני צר לי מאוד על הסיפור הזה שלך, הוא מאוד מרגיז אותי, אני חושבת שהוא מוציא שם רע לאנשים שעוברים את הגיור, ושלא לומר מעליב ממש. אני, אין, זה מה שיש לי לומר בעניין הזה.
הסיפור הוא סיפור אמיתי, ולא הבאתי אותו אלא כדי להבין את השקפתך כאם בדין. לא ניסיתי לרגע אחד לראות את זה שונה או לא שונה. כל אחד מאיתנו חי בהבנות שלו, אבל כשאני מגיע לגיור, זה קופץ לי, הרבה. אני הייתי בצנע, לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש. וכל פעם הייתה תשובה, אני מצטערת בן. אבל אז הבנתי...
מה? לא הבנתי?
היא אמרה, אני מצטערת בן. זאת אומרת, אני שואל את עצמי, כל אוף למיניהו ישכון. אתה בודיסט, תהיה בודיסט טוב. אתה קתולי, תהיה קתולי טוב.
אני קוטעת אותך, כי אני באמת, אני אינני מעוניינת לנהל את השיחה הזאת. אני חושבת שהיא מיותרת, לא כל סיפור או אנקדוטה כזאת או אחרת צריך לבוא. אני חושבת שזה חבל. זה, כמו שאמרתי, זה חגם של הגרים. אני חושבת שרות מעוררת השראה במובן הזה. אני חשה שאני עושה עבודת קודש עם אנשים שאני מעריכה אותם מאוד, ואת הבחירה שלהם לחיות איתנו, במיוחד בימים הקשים והמורכבים האלה. ואני מאחלת לכולם חג שמח, ולבוא ולשמוע שיעורים נוספים במגוון הרצאות ומגוון
רעיונות
אצלנו. רגע, שנייה, אני אסיים את המשפט. אצלנו כאן בבית דניאל ביום שלישי בלילה, מ9:30 ולאורך הלילה, במגוון הרצאות ונושאים, לא רק כמובן על מגילת רות, אלא בכלל עניינים שאנחנו מקווים ייסחו בנו תקווה בימים המורכבים האלה, ויתנו לנו כוחות להמשיך הלאה במסע שלנו. של
אולי כולנו. תספרי למאזינים איפה המיקום של בתי דניאל בתל אביב וביפו?
יש
ומתי זה מתחיל?
יש קהילות רפורמיות בכל הארץ כולה, ואתם מוזמנים להסתכל באתר של התנועה הרפורמית. כאן בתל אביב, בית דניאל נמצא על גדות הירקון, ברחוב בני דן בתל אביב, ואתם מאוד מוזמנים ומוזמנות ללמוד איתנו, ויש תיקוני ליל שבועות, ליברליים, ישראלים, לא רק, וכמובן גם מסורתיים, כן, בבתי כנסת אורתודוקסיים, אבל גם תיקונים שבאמת מדברים על הכאן ועכשיו, ולא רק לומדים את סיפור מעמד הר סיני וספר הזוהר כמנהג המקובלים, וכל אחד ואחת לפי טעמם ורצונם. אני מאחלת לכם שתמצאו את המקום שלכם גם בלילה הזה וגם בכלל, ושיהיה לכולנו חג שמח ורגוע ובשורות טובות.
ולפני סיום, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
אני חושבת שסיכמתי את מה שרציתי, ואני בעיקר חושבת שכדאי להתבונן בטקסטים, ללמוד אותם, לחשוב עליהם, לקחת מהם מה שכל אחד ואחת מאיתנו מוצאים לנכון, ולהתחבר ככה לתרבות העשירה שלנו, גם מנקודת מבט חילונית, גם מנקודת מבט דתית, הדת על כל גווניה. אני מרגישה שזה מעשיר את חיינו ואת נקודות המבט שלנו.
תודה רבה לרבה גליה ריבה צדן על השיחה המרתקת בינינו, ולהשתמע שוב. חג שמח והרבה לימוד בתיקוני ליל שבועות בתנועה שלכם. כל טוב.
תודה רבה על ההזמנה.
תודה. ולסיום, מאזינות ומאזינים, גילוי נאות. מגילת רות מביאה אותי אישית מדי שנה להתרגשות נפשית ורוחנית. אני נפעם משלושת אנשים שלראשונה בעולם היהודי הקימו בעל כורחם, בכורחן וללא רצונן, את ליגת הנשים הראשונה הפורצת דרך לעולם היהודי והישראלי. ומשלושתם אני נפעם מדי שנה מרות. רות עשתה חסד עם החיים ועם המתים. עם החיים שווה עם נעמי ומלקטת בעבורה בשדות זרים. ואת השבועה של רות אנחנו זוכרים ויודעים. אבל היא גם עשתה חסד עם המתים. היא החייתה את שם המת. מה זה להחיות את שם המת? האדם שנפטר, שמו לא נעלם מן העולם, ומישהו אחר מביא ולד וקורא אותו על שם הנפטר. החסד עם המתים גדול יותר מהחסד עם החיים, אומרים חז"ל. שואלים, למה נכתבה המגילה? ללמדך כמה שכר טוב יש לגומלי חסדים. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. בשבוע הבא, ביום שני, נדון בשאלה האם אירופה זקוקה ליהודים כפתרון לבעיית המוסלמים. ולפני שניפרד הערב, נשמע את אופרה חזה בשירה מלאו עצמנו בר. המשך ערב טוב משוקי הטכנאי, וממני תחקירן, עורך ומגיש, בן שפט. שלום שלום, ויש שלום.
מאיתנו מכורה, ואין ואין עדיין. מאות תבקשים מאיתנו מכורה, ואין. מסיבה ברמה. המועדון נראה כמו צריף דלוח, הסאונד חרה ואף אחד לא יודע לרקוד. למישהו יש פה יום הולדת, מי הזמין את הליצנים האלה שקופצים על הבמה? מה זה? אין להם הרמוניה ואין להם מילים. מי האידיוט שנתן להם כלים? אני רוצה ללכת למסיבה יותר חכו, להתעורר בבוקר ולא לסגור שום דבר, שדרס אותי דרדו. במסיבה יותר חכו, מסיבה יותר חכו. הלו פומה, מה העניינים? תקשיבי, המסיבה הזאת ממש על הפנים. נלך מפה, אני אראה לך את המקומות הכי יפים בעיר הזאת. יאללה מודה, כן לך מה להתבייש? את רוצה אותי, אז אין לך מה להתכחש. אם את אומרת לא, אני ממשיך להתעקש. בואי נלך ביחד למסיבה יותר חכו, שנתעורר בבוקר ולא נזכור שום דבר, ורק נרגיש בכל הגוף שדרס אותנו טרקטור. במסיבה יותר
Don't